עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמדי שבוע בכל יום ראשון, שעה תמימה, שבה אנחנו מקדישים אותה לשיח ולהסתכלות, ולהתבוננות ולהקשבה לאנשים ועל אנשים שיש באמתחתם סיפור חיים מעורר השראה, חשיבה חיובית, הסתכלות על האחר, נתינה. ומדי שבוע תוכניתנו קדושה גם הפעם, ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה המבורכת הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, וביני שאולסקי אחראים על השידור, ודוד זבולוני עורך הדיגיטל שלנו. ויש לי הכבוד וההתרגשות לפתוח את השעה הזו עם הרב גרוסמן. ערב טוב, הרב גרוסמן.
ערב טוב, ערב טוב. עצם הפתיחה שלך היא נפלאה. כמים קרים על נפש עייפה. הנפש העייפה הזאת היום מהמחלוקת, ממה שקורה, והמתח. שומעים מילים כאלה שהולכים לדבר רק טוב, כמה זה מחיה נפשות, ממש.
תודה רבה רבה, ולשמוע את זה ממך, זה מרחיב את הלב שבעתיים. ואתה גם, הרב גרוסמן, נדמה לי שאין מי שלא מכיר, גם זוכה פרס ישראל, ובאמת עומד מאחורי מפעלי חסד עשרות שנים, ומתמיד, וכל שנה לקראת ראש השנה תשפ"ד, עסוק בלגייס לעמותת מגדל אור, על מנת שלא יהיה שולחן מיותם או ריק בחג. אז אתה רוצה להגיד על
הנקודה היא ככה, מוסדות מגדלור זה אלפי ילדים, בפנימיות, מבתים לא קרים.
הרב גרוסמן, הרב גרוסמן, היות וממש חשוב לנו לשמוע אותך, אז האיכות היא לא טובה, אתה יכול לשפר את המקום שבו...
אני עכשיו שומעים יותר טוב?
עכשיו יותר טוב.
אני אומר שמוסדות מגדלו ברובו זה חינוך ופנימייה והצלת נפשות להרבה הרבה הרבה ילדים. מתוך הפעולות האלה חינכנו, מחנכים את הילדים לא רק לקבל אלא גם לתת, ואז יצאנו כבר 20 שנה ממבצע שזה נקרא חג סביע לילדים, שהילדים האלה שאין להם בית מספיק אוכל, אין שם סובע, מגיע חגים הם מרגישים צורך, יש חוסר. אנחנו רוצים דווקא שהילדים שלנו שמקבלים ילמדו גם להתגייס לתת. ומכאן התחיל, זה התחיל בקטן, והגענו לעשרות אלפי מנות. אז לקראת ראש השנה אנחנו נחלק בעזרת השם עשרות אלפי חבילות מזון, בעיקר נתרכז באוכל, בנוסף לאוכל הבסיסי שכל בית צריך, גם כנושא הילדים. וזו המצווה הכי גדולה שאיתה אפשר לבוא לקראת השנה החדשה. אני אומר תמיד, מבקשים ברכה, ברכת שנה. כתוב, ברכנו אבינו כולנו כאחד. בהמשך לפתיחה שלך. ההצלחה היא שאנחנו, יש לנו בליבנו, בנפשנו, את האמרה של רבי עקיבא. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה אומר, כשאתה ניגש לחג, עם המשפחה, יושב משולחן ויש לך מה שצריך, אתה צריך לדאוג שגם לאלה שאין להם את האפשרות של עצמם לעזור להם, שגם להם יהיה מה לאכול בחג, ושהילדים ירגישו מאוד מאוד טוב כמו כל הילדים. וזה העבודה שלנו. ברוך השם עושים את זה בצורה נפלאה, מגייסים את האפשרות על ידי הכוכבית 5630. אבל מה צריך לציין, לאור לצערנו נקרא לזה ככה, לאור מה שקורה היום במדינה, אנחנו מרגישים, נקרא לזה בעדינות, חוסר בהתנדבות קצת, וחוסר בתרומות. אנשים עסוקים וחשובים וחושבים על מה שקורה מסביב. ולהם אני אומר, צריך לדעת, הבסיס של התורה, של העם, של הארץ, של המדינה, זה אחדותנו. אין דתי, אין חילוני, אין ספרדי, אין אשכנזי, אין ימני ואין שמאלני. יש עם ויש מדינה, יש ארץ. ולמה ידוע שבזה שהם יתרמו ויעזרו, שכל המשפחות האלה הזקוקות יקבלו אוכל, וזה הם שותפים לאחדות. וזה הם שותפים למצווה הכי גדולה שיהודי יכול לעשות לפני ראש השנה. להראות שהוא דואג לאחיו כפי שדואג לעצמו. כן. זה הבסיס של כל היהדות, ולכן המצווה היא גדולה מאוד. אני יכול לתאר לך, סתם דמיון, שמגיע, יושבת איזו אישה, אמנה, עם ילדים בדימונה, דופקים לה בדלת, פתחת, כן, מה יש, הבינו לכם חבילות אחד לילדים. תראי לך את התגומה של אותו אישה, איזו שמחה. מי הביא מה, לא אומרים ללכת תמיד, תעמדי בתור, ותקבלי ותצטרכי להתבייש, מביאים את זה לבית בצורה הכי מכובדת. לכן זו המצווה הכי גדולה שאפשר לעזור, כמו שאמרתי, מי ששומע אותי שירים קוקבית 5630, ויהיה שותף ושמח כל כך הרבה משפחות זקוקות, לתת להם שמחת חג ושובה בחג.
הרב גרוסמן, אי אפשר שלא לשאול, אתה הרי עשרות שנים עושה חסד, וכל פעם שאני שומעת אותך, אני שומעת גם את המסירות נפש, וגם את התשוקה היוקדת הזו להמשיך לתת. מה הסוד?
הסוד הוא שאני, השם נתן לי מתנה. שאני אוהב את כל אחד ואחד. ונכנסתי לזה כבר יותר מ-50 שנה. ומה שאתה עושה את זה יותר, ואתה רואה את התוצאה, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את הברכה מהעשייה, זה נותן לך מוטיבציה. אתה פוגש משפחות שעכשיו ברוך השם יש להם הרב, אנחנו לא נשכח, שלחת לנו אוכל אחד, דאגת לקחת את האח שלנו כאן, ואז בוא, זה נותן, העשייה נותנת חיזוק ועידוד להמשיך.
הרב גרוסמן, תבורך. תודה רבה רבה, ושיהיה בהצלחה גם.
אני מאוד 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 מודה לך, ואם תוכלי אפילו לחזור בשידור, להסביר לאנשים את גודל החשיבות והמצווה שבדבר, ואני מאחל לכל המאזינים ולך, שיהיה כתיבה וחתימה טובה, משנה טובה ומבורכת, והעיקר שנזכור את אחדותנו, זה הבסיס של קיומנו.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה רבה ושבוע מבורך. ועכשיו אנחנו מבקשים לייחד את הדקות הקרובות לפרויקט או למיזם יוצא דופן, פרס דניאלי לרפואה עם לב. ואנחנו מבקשים לדבר על הגוף הזה ועל התהליך של פרס דניאלי עם מלכי גיל, שהיא מנהלת הפרויקט. אנחנו רק נאמר שבשלושה בספטמבר, בשבוע הבא, התקיים טקס פרס דניאלי לרפואה עם לב בנוכחות שר הבריאות וראשי מערכת הבריאות בישראל, ובמהלך הטקס יוענקו פרסים ל-14 רופאות ורופאים שנבחרו על ידי קרן דניאלי כרופאים מצטיינים. ערב טוב מלכי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שלום וברכה. תודה לכם.
אז אולי נתחיל קצת ברקע של הקמת פרס דניאלי. אני מבינה שזוהי קרן שהוקמה על ידי אביה של דניאלי, עליה שלום מוטי זוננפלד. אז אם את יכולה קצת לתת רקע.
בטח. אז דניאלי זוננפלד, עליה שלום, נולדה בריו דה ז'נרו שבברזיל, וכבר מאז שהייתה קטנה היה ניתן להבחין בייחודיותה, בחיוכה, באהבת האדם שבה, בשמחת החיים המיוחדת שממש שבתה את לבדם של כל רואיה. דניאלי באמת הייתה מיוחדת מאוד. בגיל 8 היא עלתה עם משפחתה ארצה, התגוררה ברעננה, ודניאלי בחרה ללכת להתנדב בשירות לאומי, לעשות את השירות לאומי בבית חולים שניידר, במחלקה אונקולוגית. שם דניאלי החליטה שהיא רוצה ללכת ככה לעולם הרפואה. היא התקבלה ללימודי רפואה בבאר שבע, ולצערנו בערב פורים בשנת 2015 היא נהרגה בתאונת דרכים, ולכן היא לא זכתה להגשים את חלומה. יש לציין שהיא התקבלה ללימודי רפואה, ואת הציון פסיכומטרי 768 היא קיבלו המשפחה שלה במהלך השיבה. אביה מוטי זוננפל, סליחה, קטעתי אותה.
אז קודם כל שיהי זכרה ברוך.
אמן.
ואז המשפחה מחליטה להזכיר אותה בסדרה של פעולות מרחיבות לב. אז אם את יכולה להגיד כמה מילים על הפעילות של הקרן.
אז אביה הקים מעל 130 מיזמים לזכרה של דניאלי, שגם עוסקים ברפואה, עוסקים במגוון עזרה לחיילים, הקים מדרשות לבנות, יש את למענם עבור ניצולי שואה. ועוד ועוד ועוד, מעל 130 מיזמים. אחד מהמיזמים זה באמת פרס דניאלי, שזה פרס דניאלי לרפואה עם לב.
וכמה זמן זה פועל, כמה זמן מתקיימת התחרות הזו או ההכרה של רופאים מצטיינים, כמה שנים?
השנה אנחנו בשנה השביעית לפרס דניאלי, ואפשר לומר שהמיזם הזה רק גדל וגדל משנה לשנה.
אז לפני שנצרף את אחד הזוכים, את פרופסור אלון גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים בלינסון, שהוא אחד מתוך ה-14 הזוכים, אולי תגידי כמה מילים על התהליך של הבחירה.
אז בעצם אנחנו מאפשרים למבוטחי כלל קופות החולים להמליץ עבור הרופא משפחה או הילדים שלהם, או והילדים שלהם יותר נכון. אנחנו התחלנו בפברואר, ב-15 לפברואר, וסיימנו בסביבות סוף מאי, סיימנו את האפשרות להמליץ. הוועדה מתכנסת, אנחנו בוחרים את 14 הרופאים לפי ההמלצות.
כמה אנשים השתתפו בבחירה?
בוועדה?
בכלל, מתוך כמה ישראלים הצביעו בעבור הרופאים המצטיינים?
השנה הצביעו קרוב ל-800 אלף איש.
וואו.
מכלל אזרחי ישראל, כן. אפשר לציין ששנה שעברה הצביעו 425 אלף איש, והשנה ככה נתנו קפיצה משמעותית, קרוב, אנחנו כבר ממש מתקרבים למיליון, ואנחנו לפי הקפיצה הזו אנחנו מקווים שבשנה הבאה כבר נגיע מעל למיליון.
אז אני חושבת שזה המקום ברשותך מלכי שאנחנו נפנה לפרופסור אלון גרוסמן. ערב טוב.
ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים בלינסון וזוכה בפרס דניאלי. אז אולי אתה יכול לספר כמה מילים על עצמך.
כן, מנהל מחלקה בבלינסון, אבל על הפרס זכיתי על היותי רופא משפחה בקופת חולים מכבי כבר כעשור, יותר מעשור כבר עוד מעט.
ואני מבינה, אתה מצטנע, אתה בן עולם הרפואה, אתה בן למשפחת רופאים, וזה ממש חלק משמעותי מתוך השושלת המשפחתית. ואם הייתי שואלת אותך, עם כל הצניעות ובכל זאת, מה לדעתך גרם לבחירה בך?
אז זו שאלה קשה, צריך לשאול את המצביעים.
ובכל
זאת? אני חושב שהעובדה שאני חי את המקצוע הזה מהבוקר עד הערב, מזה שאני זמין עבור המטופלים בכל עת, בסופי שבוע ובערבים ובבקרים, ושאני רואה בהם בעצם כאנשים שהפקידו בידי את החיים שלהם, את הדבר שהכי יקר להם, בני המשפחה שלהם, הילדים שלהם, ההורים שלהם, ואני מסתכל על האנשים האלה לא כמטופלים, אלא באמת כבשר מבשרי. אני חושב שהאנשים מרגישים את זה, כי קשה לאנשים למדוד איך אתה כרופא, מה אתה יודע. אין להם את הכלים האלה, גם בעידן האינטרנט, וזה שיש מידע זמין, עדיין אנשים לא באמת יודעים להעריך את האיכות הרפואית שלך, אבל הם כן יודעים להעריך את המחויבות שלך, את הזמינות שלך, את הרצינות שלך, את האכפתיות שלך. אלה דברים שאנשים מצביעים בעבורם. אז לכן אני חושב שזה מה שעושה אותי או גרם לאנשים להצביע עבורי. יכול להיות שאני טועה, אבל אני רוצה להאמין שזה הדבר העיקרי. ואני אמשיך לעשות את זה ללא קשר לפרס כמובן.
קודם כל, אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שבאמת מה שעושה את ההבדל זה באמת אותה תחושת ביטחון ואותו יחס שאתה מדבר עליו מעבר לעניין המקצועי. מלכי, את רוצה להגיד, להוסיף עוד משהו על הדברים המעניינים של פרופסור גרוסמן?
שלום פרופסור גרוסמן.
שלום וברכה.
שלום וברכה. אני יכולה להגיד מהצד שלי, כשקראתי את ההמלצות שהמטופלים כתבו על פרופסור גרוסמן, באמת היה כל כך מרגש. כל מטופל הרגיש את הקרבה, את האנושיות, מעבר לרפואה, ממש אנושיות ואכפתיות, וממש מילים חמות שפשוט יצאו מהלב וריגשו. ואני באמת מאחלת שהמיזם הזה יעודד את עולם הרפואה, גם להכיר את התודה לכלל הרופאים בישראל שעושים באמת עבודת קודש, ומעבר לזה באמת לעודד את האנושיות מעבר לרפואה עצמה, כמו שחזונה של דניאלי, כמו שהיא קיפתה.
פרופסור גרוסמן, משהו לסיום?
אני חושב שזה גם העובדה שבאמת נרתמו כל כך הרבה אנשים, תרחו, כתבו, לא רק סימנו באיזה משהו קטן באינטרנט, אלא באמת תרחו ופרטו והתאמצו בשביל הרופא שלהם, מידע על זה שיש לנו אנשים טובים במדינה הזאת שרוצים ומחפשים הזדמנות להוקיר תודה לאנשים שהם עושים בשבילם, ועם כל המחלוקות שיש בעם, בסוף אנשים מתכנסים סביב מטרה אחת, ואני חושב שמיזם כזה מוסיף הרבה כבוד למדינה שלנו.
מצטרפת לכל מילה. אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. אחד, אני חושבת שיש פה מיזם ורעיון יוצא דופן. כמו שאת אומרת, מלכי, להכיר טוב ותודה לאנשים שעושים לילות כימים, וכמו ששמענו מפרופסור גרוסמן, ממש חיים את זה, על מנת לשמור על בריאותם, על בריאותנו, על בריאות כל כך הרבה אנשים. אז להעלות על נס את האנשים שעושים במלאכה, זה הדבר הכי ראוי. ולהדגיש את האנושיות, את מי שמצטיינים באנושיות, לצד המקצועיות, זה דבר כל כך מרהיב. בימים אלה זה גם מקבל משנה תוקף. אז אני ממש רוצה להודות לכם. קודם כל לברך אותך, פרופסור גרוסמן, ואת כל הזוכים, על זה שאתם בוחרים להיות כאלה אנשים, ולא רק רופאים מצטיינים, אלא לפני הכל בני אדם ובנות אדם. ולך מלכי, ודרכך למשפחת זוננפלד, על הפרויקט המרהיב הזה, ואנחנו נשמח תמיד לתת במה לפרויקטים הללו שאתם מנהלים בקרן דניאלי. אז תודה רבה לכם, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה. תודה רבה,
שבוע
מבורך.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
נגמר החורף ונכנס אביב בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצלול איש אחד קנה לי ספר ומאה שנה איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה ומאז אני בדרך שרבים כמו זו אנשים טובים
ועכשיו אנחנו עם יוסי פרץ, עמותת רואים את האופק בים, מדי שנה קשת ומפעל הפיס, בוחרים את גיבורי השנה, את אלה שעושים למען האחרים ביוזמה, במסירות ובעיקר באהבה גדולה. ואחד הזוכים השנה הוא יוסי פרץ. יוסי, ערב טוב ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב מקסים, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. אז אולי לפני שנדבר על הנתינה הזו שלך, הכל כך מרגשת, אולי תספר קצת את הסיפור שלך.
בשמחה. הסיפור שלי מתחיל כבר בגיל 12, שהכרתי את הים דרך אבי, זכרונו לברכה שהיה דייג חובב,
כן.
וכל רגע במים התחושה הזו שמרגיעה אותך ועוטפת אותך כמו ברחם של אמא בעצם, אז הבנתי שאני אוהב את זה, אבל לא ידעתי בדיוק לאן נשייך את זה בחיים שלי, לאיזה מקום, כאילו מה גורם לי להרגיש כל כך מיוחד.
בגיל 12 הייתי לראשונה גולשים, מבדיקים את המגלש, פעם לא היה יוטיוב או לשאול מישהו, וכששאלתי אותם מה זה, הם אמרו לי, זה גלשן, ראיתי אותם עושים גלים ונעמדים עליו. וביקשתי לבר מצווה גלשן, וקיבלתי קלקר לבן, ממש כמו עטיפה של מקרר.
כן.
ונכנסתי לגלוש, ובסוף הגל הראשון, פשוט נלחצתי קצת, כי פתאום אני רואה את הים לוקח אותי קצת אחורה, אני מנסה לחתור לכיוון החוף ותופס מהירות עם איזה גל שמגיע, והתאהבות סי. פשוט הבנתי שכל מה שעשיתי עד אותו יום שונה לחלוטין מאותו רגע על התחושה שקיבלתי מהרגע שעמדתי על הגלשן.
כן.
וזהו, והסיפור המורכב של המשפחה שלנו, הוריי איבדו את בנם הבכור בגיל 5, שאני הייתי בן שנה, אני ואחי התאום היינו בני שנה ולא ידענו מה קורה סביבנו,
ומהרגע שעברנו ממעברה לשכונות מצוקה כילדים, אז תמיד עטף אותנו מעין פחד מסוים, לחץ, חשש. סוג של תחושה של אי ודאות כל הזמן, משטרות, אנדרלמוסיות. והים היה בעצם המפלט, המקום, השקט, הביטחון, תחושת המסוגלות פתאום מול אתגר כה חזק של הים.
ואז אתה מחליט בבגרותך ש...
אחרי שראיתי את זה באוסטרליה כדרך חיים ומשמעות אדירה עבורי, שכל פעם שגלשתי יותר והפכתי להיות טוב יותר, גם כאדם, לעצמי, רגוע יותר, לנוח ומצליח כל חלום בעצם, כל מטרה שצבתי לעצמי, למרות התקרות זכוכית שהיו גם בבית ספר וגם לאחר מכן, אני רואה שאני לא כמו שחשבו, לא כמו שניסו למסגר אותי במשבצת של מאיפה הגעתי ולמה אני...
איך ניסו למסגר אותך?
רק תלמד, רק תהיה לטוב. אתה לא תצליח לעשות בגרות, אתה לא תעשה את הצבא כמו שזה בסדר, תהיה לטוב. ניסו למשבר...
זאת אומרת שהציפיות ממך היו נמוכות, ודווקא הגלישה...
כן.
ודווקא הגלישה גרמה לך לשאוף ולהעלות את הספים והרפים מבחינתך.
מדויק. וככל שגם התחזקתי פיזית ונפשית מול הים, אני לא בן אדם חזק מאוד נפשית, פיזית, סליחה. אבל ידעתי שככל שאני מתמיד ומבין את כוחות הים ומשתמש בזרמים, גם שתוקפים אותי בים סערת ענק, ואני אומר לעצמי, תראה, אתה מסוגל, אתה יכול להגיע למעלה ולתפוס את הגל הזה, שווה את ההשקעה, שווה את המאמץ והסבלנות, ידעתי שככה זה בחיים, זה ההשלכה.
זה מקסים.
זה מה שצריך להעתיק החוצה.
זה מקסים מה שאתה אומר. ואתה יכול להגיד כמה מילים על העיסוק שלך ועל הלימודים שלמדת?
כן, אני סיימתי 5 שנות אקדמיה, הייתי מומחה שכר וסוציאליות בבית חולים בני ציון בחיפה, עשיתי מסכות של 2,000 איש בעצם, מהרופא הבכיר ביותר מנהל בית חולים עד המנקה הבכירה ביותר מבחינתי, שראיתי אותה כמו אמא ואבא שלי, כאילו רק ניסיתי להסביר ולעזור לכולם, וכל יום שעבר הבנתי שאני, חתכו לי את חבר הטבור, אני רחוק מהים, ויצאתי ללמוד לימודי הדרכה של גלישה בווינגייט, הקמתי בית ספר מאוד קטן, אבל כל הזמן הרגשתי את הצורך הזה להביא את אלה שאין להם את היכולת לבוא. את אנשי הצבא, חיילים, מי שנזקק לי, כאילו כמו שאני הרגשתי את הצורך, שמישהו היה, רק נותן לי את ההזדמנות הזו לגלוש או את האמצעים.
ואז אתה מקים בעצם את עמותת רואים את האופק בים.
נכון, ראשית הוא היה עסקי, בית ספר רגיל לחלוטין. ויום אחד יצאתי לקורצ'ינג לעסקים שפגשתי שם אדם עם מוגבלות שאמר שהחלום שלו זה לגלוש. עצרתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אתה ניבול שרים, אבל זה לא יעצור אותך, זה כל החיים שלי, בוא רגע אליי. עוד מהטלפון הבנתי שיש בעיה שהוא לא יכול להגיע לחוף. חיבקתי אותו, הבאתי אותו לחוף, שלחתי אותו בגל, ומהרגע שראיתי את העיניים שלו, שרצתי אחריו והוא צעק לי, עשיתי את זה לבד, הבנתי ששיניתי לו את העולם שלו. ואני בעצמי, כחלום שלי, כמו שאומרים, יוסף בעל החלומות, אבא שלי, יכול לברכה, היה חולה פרקינסון. והיה לי פשוט חלום, ממש, של איך אני זוכה בלוטו או משהו, משיג תשלום או כסף, לבנות לו שביל מבטון, לבמות הדייג שלו, כי לא יכולתי להביא אותו לדוג. וברגע שזגלה לי הרעיון הזה עם אופיר הזה, עם הבחור הזה שפלש לראשונה, משם הוא קם המיזם, זכינו במקום הראשון.
שלפני כמה זמן?
לפני 4.5 שנים.
וכמה אנשים כבר עם מוגבלות התאמנו ומתאמנים בבית הספר הזה?
כל שנה בזוות כמה מאות אנחנו מגיעים אליהם דרך כלל ישראל. הם מגיעים באופן פרטי. אנחנו מתנדבים המון לאנשים על הרצף האוטיסטי.
כן.
בגילאים הבוגרים יותר אנחנו עושים להם מעין חוגים כאלה בים. זה גלישה בשכיבה אמנם, אבל בגלל שאנחנו לא רוצים לקחת סיכונים. וגם אין להם יכולות פיזיות לרוב. ויוצרים שם בעצם מעטפת של תרבות פנאי, זה לא רק הגלישה עצמה. אנחנו מקבלים תרומות של אוכל, אנחנו עוזרים להם דרך נוער בסיכון שאנחנו מכשירים אותם להיות מדריכים, והם בעצם הופכים להיות אנשי חמלה ועוזרים לנו לעשות את כל הפעילות הזו. כי היא מאוד יקרה בסך הכל, אבל אנחנו עושים את זה באמת ליצור כל הזמן תרבות של ילדים ונוער בסיכון שמגיעים אלינו דרך המשטרה, דרך הרשויות המקומיות, בתי הספר.
סיפור אחד אתה סיפרת על אופיר, סיפור אחד נוסף לסיכום שהוא מבטא את גם את היוזמה וגם את האיכויות והעוצמה של היוזמה הזו?
יש כמה סיפורים, יש ילדים שהפכו להיות מנוער בסיכון לשייטת, זאת אומרת, מבחינתי זה, הם הפכו להיות ילדים שלי. הם באים בכל זמן פנוי למועדון, אבל חשוב לי לומר שהיה סיפור אחד מאוד מאוד מרגש, שבו הגיעה אליי אישה עיוורת, ישובה על כיסא גלגלים, עם בעלה, ואמרה לי, אני רוצה לגלוש על כיסא גלגלים ועיוורת. ואמרתי לה, סליחה שאני, את רואה אותי? כאילו, את מבינה את המשמעות שאני אמור לשלוח אותך בגל, ואת לא רואה לאן את הולכת, וגם את בעלת מוגבלות, את לא, אם יקרה משהו גם, איך את יכולה לתפקד? ואז היא אמרה לי, אני, כל רגע שאני במים, אני נרגעת מהכאב. והתברר שהיא נולדה עיוורת, ועם זה אין לה בעיה. היא חלתה באפילפסיה, ובגיל 30 עשו לה ניתוח לנסות לעצור לה את הנפילה. דרך כל מיני ניסיונות בתוך המוח, ממש לגעת לה באזורים שלא ישפיעו על מחלת הנפילה שלה, ופגעו בה. פצעו אותה לרמה שכל רגע כאב לה יותר.
כן, והיא גלשה?
היא גלשה אצלנו במשך שנתיים, ובגלישה האחרונה שלה, לפני שהיא נסעה לשוויץ לסיים לצערנו את הדרך, כי היא לא יכלה יותר עם הכאב, שום דבר לא עזר לה. היא גלשה אצלי ואני פשוט חיבקתי אותה וחייכתי, באמת לא בכיתי מהמקום של כאב, אלא אמרתי לעצמי איזה זכות אלוהים שלח לי לתת למישהי,
כן,
לחייך כמה שניות רגע לפני הפרידה מהעולם הזה. והסיפורים האלה לפעמים לא נתפסים בשכל הישר, אני חושב שאני צינור של משהו שאני אוהב לטובת אנשים אחרים, וזה מה שכל מה שאני עושה. זה כל מה שהעמותה שלי עושה שם.
יוסי, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה. תודה רבה רבה שהיית איתנו. שפו גדול על היוזמה, על קודם כל על הדרך האישית שעשית, אבל גם על ההחלטה הזו להחליט שאתה רוצה להעביר את זה הלאה. ומהטוב הזה שאתה גילית לתת גם לאחרים. כן ירבו כמותך, ושפו גדול על הפרס. תודה.
באמת תודה רבה, זה מאוד מרגש אותי, גם הפרס וההכרה המהירה מאוד. ומי שרוצה לראות את הפעילות שלנו בכל מדיה אפשרית, זה פשוט לרשום, רואים את האופק בים, יש שם אופציה לתמיכות בעמותה שאנחנו, כן, ממש זקוקים לה, ושירו את הפעילות פיזית, ונשמע, כל מה שישמע טוב, זה ייראה אחרת בתחושה. ומודה לך על הבמה הזו.
תודה רבה לך, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
שבוע מקסים, ביי ביי, תודה.
תודה. עכשיו, אנחנו עם עוד סיפור, עדיין עם גיבורי השנה של קשת ומפעל הפיס, על אנשים שמחליטים לעשות למען האחרים, ונבחרים בקפידה. ועכשיו אנחנו עם נדב משאלי, מייסד הסינמטק החברתי, באופקים. ערב טוב לך נדב, ברכות לזכייה ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודי, תודה רבה רבה, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, איך אתה?
אני מצוין, תודה רבה. אחרי ימים ככה מאוד מאוד מרגשים, גם סביב כל העונה הזאת של הקיץ אצלנו בסינמטק, וגם סביב הזכייה הזאת בגיבור השנה, שזה דבר שהוא ככה מעצים ומחמם את ליבי מאוד מאוד.
אז אתה גר באופקים.
נכון.
ובמשך 30 שנים לא היה באופקים אפילו בית קולנוע.
אפילו קצת יותר.
אפילו קצת יותר. אז אתה יכול רגע לנסות לזקק את ה... ההתבוננות הזו של אין ולהחליט אני אדאג שיהיה?
כן, אני יכול לנסות. תראי, אני בעצם מראשית דרכי האקדמית, גם כשהתחלתי ללמוד קולנוע שם ב-2010, אני זוכר שהרהרתי במה מביא אותי בעצם ללמוד קולנוע ולרצות ללמוד את המקצוע הזה. ואז אני מגיע אחורה, אני יוצר איזשהו סרט כזה שככה לוקח אותי קצת אחורה, סרט על בית קולנוע נטוש בעיר שפעל בשנים שלפני שעוד הייתי כאן, ואז אני תוהה ושואל את עצמי מה מביא אותי להתעסק בזה. ומה שהביא אותי זה גם מהילדות שלי, הסיפורים על בתי הקולנוע הישנים האלה, ההורים שלי שעוד גדלו, מה זה גדלו עליהם? ההורים שלי עלו ממרוקו, אבל הם ממש חוו את הבתי קולנוע הישנים באופקים בשנות ה-60 וה-70.
זאת אומרת, ממש רצית להחזיר את המקום שבו המשפחה שלך והחברים שלהם הרגישו וצרכו תרבות.
לגמרי. הסיפורים האלה ממש התהוו לאיזושהי מציאות מסוימת, שכשהתחלתי ללמוד קולנוע ועצרתי את הסרט הראשון שלי, שהסרט הראשון שלי, מה שנקרא, הפך אותי מי יוצר אומן, יוצר קולנוע ליזם, כי איפשהו בתוך הסרט הזה אני מקים מסך מאוד גדול על קיר הקולנוע החיצוני, קיר הקולנוע הנטוש הזה, ולמעשה הסרט הזה מוביל אותי לדרך חדשה, שהיא בעצם ליזום איזשהו מיזם תרבותי שנקרא קולנונה, ובו אני בעצם אנגיש קולנוע לקהילה,
וזה קרה,
מדבר על זה.
וזה קרה לפני כמה שנים?
זה קרה לפני קצת יותר מ-10 שנים.
לא, ומתי הקמת את הסינמטק אופקים?
אז היו 4 שנים, משנת 2010 עד 2014 בערך, שבהם אני יוצר איזשהו פרויקט של קולנוע נע, אני מנגיש קולנוע לקהילה, מדבר על הצורך בקולנוע, מביא יוצרים יותר מאוחר, ואז הוא הופך להיות פרויקט של ממש, אבל אין לו מקום. זאת אומרת, אין קולנוע, אין איזה מקום באמת קבוע שאפשר לקיים בו את ההקרנות. כל פעם זה קורה במקום אחר, בשכונה, או באיזה מבנה כזה הרעי. ואז בשנת 2016, אנחנו עושים את הדרך לקראת הקמה של מרכז צעירים חדש בעיר, שבתוכו גם יהיה אולם סינמטק, קולנוע. עדיין לא היה ברור איך זה יהיה, מה יהיה האופי והציוויון של הדבר הזה, אבל אני ככה מראש כבר לקחתי על עצמי את הדבר הזה, ואמרתי, אני יודע מה אני רוצה שיהיה. אמנם אני קצת יוצא החוצה ללמוד איך הסינמטקים הגדולים בארץ עובדים, אבל כל הזמן זה מין תמהיל כזה שהוא בין מה שהמקום בעצם דורש, לבין מה שאני רוצה להסביר.
וכמה זמן זה פועל הלכה למעשה?
אנחנו פועלים משנת 2016 ועד היום, שזה שבע שנים.
ואתה יכול להגיד משהו על מעבר להקמת המבנה ולכל התכנים, על איך האוכלוסייה נכנסת לתוך הסינמטק, על האבני דרך?
האבני דרך שהיו בדרך להקמה של הדבר הזה?
לא, מהרגע שזה מוקם ועד האם זה חזר להיות אותו מרכז תרבות כמו שדמיינת?
אז תראי, זה היה, קודם כל הדרך הייתה מאוד 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 מורכבת, כי להחזיר את תרבות הקולנוע לעיר שבה יותר מ-30 שנה לא היה קולנוע, זה בעצם לחזור אל דור לעיר שלא גדל על זה. והדור היותר בוגר הוא דור שהעריך את זה. כלומר, כשיצאנו עם ההצהרה הזאת של הקמה, של קולנוע חדש בעיר, אז הייתה הענות באמת מצד הציבור הוותיק יותר, ואז האתגר היה על הציבור היותר צעיר.
ונכון להיום?
ונכון להיום אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב. זאת אומרת, יש מודעות הרבה יותר גדולה לקולנוע באופקים, זה עדיין אתגר. כל פעם מחדש, כל אירוע וכל הקרנה, זה לא, אתה שולח לחמך לרשתות החברתיות ומגיעים אנשים. עדיין זאת עבודה מאוד מאוד מאתגרת, יוצאים אנשים החוצה. אני חושב שבקולנוע ובאומנות הזאת, בתרבות הזאת, יש איזה מין אקט של התכוונות, בשונה מלראות סדרה או לראות סרט בטלוויזיה. כשאני יוצא לראות סרט בקולנוע, אז אני יודע שאין לי יותר מדי אופציות אחרות. אני בא לראות סרט בקולנוע וזה מה שיש, אני מתכוון לזה. וההתכוונות הזאת היא לכשעצמה דבר מאוד מעורך בעיניי, כשהקהל מגיע, בין אם זה הקהל מאופקים או הקהל מסביב לאופקים, דבר גדול בעיניי. ולאו דווקא לסרטים שהם איזשהו כן. עובד קופות, אני מדבר על סרטים שהם עם מפגשים, עם יוצרים, עם שחקנים, עם במאים ישראלים שמגיעים אליהם לאורך השנים.
נדב משאלי, אנחנו נסתפק בדברים הללו, שפו גדול על השחייה, כבוד גדול. אתה מביא גם לבני עירך וגם בכלל על איך נראה הדרך, נראית הדרך מחלום ועד הלכה למעשה. תודה, ושיהיה שבוע מבורך. נדב משאלי, מייסד הסינמטק החברתי באופקים.
תודה, שיהיה שבוע טוב.
שבוע מבורך. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל זה ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע כי תבוא. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך, מה שלומך?
אני בטוב.
ראשון ספטמבר, מתי מתחילה המכינה?
המכינה כבר התחילה בתחילת אלול, אנחנו כבר עמוק בתוך המכינה. וואלה.
אז כמה מילים על איך נראית תחילת שנה במוסד חינוכי?
אני חושב שאנשים, התלמידים, הם פשוט מאושרים. א', במכינה אתה לומד מבחירה, והם פתאום מגלים מחדש את חדוות הלימוד, שלצערי לפני בבית הספר, אנחנו קצת מצליחים לדכא אותה.
נכון.
ופתאום השריר הזה, כשהוא מתעורר, הוא בעצם שריר מאוד טבעי. ילד מאוד אוהב ללמוד. וכשבן אדם אומר, לא בא לי ללמוד, אתה מבין שמשהו פגוע פה. ופתאום אם ככה זה שוב מתעורר, השריר הזה, הוא לפעמים עושה קצת בהתחלה, את יודעת, קצת חריקות, אבל אחרי כמה זמן הם פשוט נהנים מהלמידה.
ומשהו על ההתרגשות של המורים והמחנכים וה...
זהו, זה לא בדיוק מנהיג כמו בית ספר, אז ההתרגשות שלנו, זאת אומרת, על הצוות, את יודעת, זה כל כך כיף, להיות בתוך עולם שאתה עסוק ביצירה, בהעמקה, עולם שמוליד בך הרבה געגועים, עולם שמוליד בך מחשבות אחרות, זה כל כך מרענן וכל כך טוב מול כל המציאות, שאיך שאתה מרגיש שקבוצה קטנה של פוליטיקאים דשה, וגם דשה אותם ופנימה.
אז זה ממש מה שרציתי להגיד לך, שאני מקשיבה לך ואני אומרת, וואו, הרי באמת עולם החינוך זה עולם ומלואו ממש.
אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בחינוך ובהוראה, כן. יש איזה חירות מתוך כל המציאות המדכאת מסביב, וגם יכולת ליצור עולם אחר, עולם שאפשר לנשום בו, שאפשר לשמוח בו, לא צריך לכעוס כל הזמן ולזעום ולהתווכח, אלא פשוט ללמוד. תשמעי, יש לך כיף גדול מזה.
אין. וזה באמת חסר בשיח הישראלי לדבר על החינוך, לא רק במונחים של כמה ילדים בכיתה וכמה מסתכרים, ואם פותחים או לא פותחים, אלא ב...
כן, אם כבר פתחת את הנושא, ההגדרה המדויקת זה בית מדרש. ואת יודעת מה המהות של בית המדרש?
מה?
זה דווקא כן להתווכח, כפה כן לחלוק. זאת אומרת, בבית מדרש אנחנו מעודדים את החשיבה שיש במחלוקת, ואתה לא חייב להסכים איתי. אני אומר לתלמידים, אני ממש לא רוצה שתסכים איתי, להפך. דווקא מתוך כל הוויכוח הבריא הטוב, ככה הלימוד פרה ורווה. כן. נדמה לי שגם פה אנחנו יכולים להראות שאפשר... אפשר היה להיות אחרת. אז נתחיל בקטן, אחר כך נשכפל את זה.
לגמרי. אז כי תבוא.
כי תבוא. אז משהו באמת קצר, כי תבוא, יש שם מצווה מאוד מיוחדת, שכל המצווה הזאת היא אחרי שאני אעשה את כל המצוות, מפריש תרומות ומעשרות, נותן ללוי ולכהן ולעני, יש מין מצווה מיוחדת שצריך, שאני אצטט מצפת אחד אולי, ואמרת לפני השם אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית, ביארתי הכוונה, הוצאתי את הכל, וגם מתעתיב ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי. איזה מין הוראה מוזרה זאת? מה, אנחנו מסרגלים לעצמנו? מה, אני צריך להגיד, עשיתי ועשיתי ועשיתי? אנחנו הרי רגילים תמיד לחשוב שעמידה לפני הקדוש ברוך הוא היא לא עשיתי וחטאתי ואשמתי, וכאן אומרים בדיוק הפוך. נתמה לי שזה דבר מאוד חשוב ונקרא חיזוק חיובי. אנחנו רגילים מאוד להלקות ולבקר, וכל מי שעוסק בחינוך יודע שזה לא ממש מועיל, להפך, זה מדכא. לא מוצא, מה שמציעים לנו פה זה תלמד לפרגן, תלמד להגיד מילים טובות על עצמך. אם תדע לומר מילים טובות על עצמך, אולי גם יש סיכוי שתוכל לראות ולהגיד מילים טובות על הזולת. אם אתה על עצמך כל הזמן מבקר ומדכא את עצמך, אתה גם תדכא ותבקר את הזולת. ויש עומק פה, אני חושב נוסף, ולא מספיק להגיד, וואו, כמה אתה מדהים או כמה אני מדהים, אלא צריך להיות מדויקים. חיזוק חיובי עובד רק בדרך אחד. זה אני מציע לכל הורי. אל תגיד לילד, וואו, אתה מדהים. ילדת מדהימה, את מקסימה. תדבר על דברים ספציפיים. את הדבר הזה עשיתי טוב. את הדבר הזה אתה פעלת באופן נכון. ואז החיזוק החיובי עובד, כי הוא מלמד אותי גם מה לעשות, כיצד לפעול, ואת מה אני צריך לעשות ולחזור עליו שוב ושוב, ככה שאני אוכל להצליח גם להבא.
זאת אומרת, חיזוק חיובי לא די שיהיה פרגון, אלא הוא צריך להיות אותנטי ומחובר לאמיתות.
נכון, הילד מביא ציור מהגן. איזה מקסים זה? לא, לא, תשאל אותו מה ציירת, מה ניסית להגיד, איזה יופי, איך הצלחת לצייר פה שמש. אולי בבית היה צריך קצת להוסיף חלון. ואז יש תהליך עמוק שמחזק את הלומד, וזה אנחנו עסוקים, מחזק גם את הרצון של לעשות טוב, אבל גם יודע במה אני צריך לעשות שוב, ואיך אני משתפר. אז זה הרעיון הזה שנקרא, הוא נקרא וידוי מעשות, אבל הוא בעצם ללמוד לפרגן.
ובאותה דרך, אני חושבת שהיטבת להגדיר את הדרך לחיזוק חיובי, לא רק החיוניות, אלא גם איך לעשות את זה.
אז הלוואי שנזכה ש... אני ממש מתפלל שיפתח בית הספר, שיתגברו על כל המחלוקות. הילדים כל כך צריכים את המסגרת הזאת. אני חושב שגם ההורים, אני חושב שכולנו יש לשפיות הדעת.
אתה יודע מה, כולנו צריכים לחזור לשגרה בריאה ונטולת מאבקים.
האמת היא שזה נכון, אולי הדבר האחרון שאנחנו לומדים פה, תתעסק גם עם המעשים שלך, מה אני עשיתי, ולא עם כל מיני דברים וויכוחים שבאמת לא באמת נוגעים בחיים שלך, לא באמת קשורים אליך. כאן מדובר פה בדברים שאתה יכול להשתפר בהם, והם אצלך. אתה, זה התפקיד שלך. אז אולי גם שכל אחד יחזור לתפקיד שלו, אני חושב שיהיה לנו הרבה יותר טוב.
הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה רבה, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, תודה רבה, תודה לעורך הדיגיטל דוד זבולוני. כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, שיהיה שבוע מבורך.
לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים עינינו על פני האדמה, נוגעים בקצה העצב, מסתירים את הכנפיים, נושאים על גביהם תרמילים של נחמה. הם יודעים להגיע בדיוק בזמן, לרדת בזהירות במדרגות האפלות, להרים שם את המתג, לצבוע בלבן, לפתוח במבט את הדלתות הנעולות. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים בכוכבים, הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם. לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו ביני ובינך. הם יודעים איך לרפא גם בכוח העיניים, להוביל את הכאב אל שדות השכחה. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים בכוכבים. הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד, יזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין שהם שם, תזכור שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין שהם שם. בראש, ואם הלב הזה שלך עוד לא יתעבר, ברגע הנכון תדע מבלי לחשוש להיות מלאך כזה בשביל מישהו אחר. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים אני כוכבים. הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד, להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין שהם שם, תזכור שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים וכוכבים. הם ישלחו אליך יד, יגיעו במיוחד, להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין שהם שם, תזכור שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין. אנשים טובים עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין שם, אנשים טובים עוד טוב בעולם. הם יגיעו עם רק תאמין, אנשים טובים.